מה למדנו? אנחנו בעצם מדברים על קליפת נוגה. העסק שלנו כרגע, העסק שלנו בכלל, כיהודים שלא חשודים חלילה על דברים אסורים, כמו שסיכמנו בסוף הפרק הקודם, שכל המעשים שבאים, שהם באופן שהם חלילה יש בהם עבירה, אז הם שייכים למה שנקרא שלוש קליפות הטמאות. גם מלבישים את הכוחות של הנפש האלוקית בשלוש קליפות הטמאות. אבל כאשר יהודי הנהג בהם מנהג דרך ארץ, סוף סוף יהודי בגוף גשמי חי בעולם הזה, אז הוא מתעסק עם ענייני העולם. המותרים, המעשים המותרים לעשות, המאכלים שמותר לאכול. ועכשיו, בעצם מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו שהמעשים האלה עצמם, כמו שהם, אין להם שום מעלה, וגם לא חיסרון, ביחס לכל מה ששייך לעניין של קליפת נוגה. אבל כמו שדיברנו בשיעור שעבר, קליפת נוגה היא מין דבר לא יציב. והיא תלויה באיך התייחסו אליה. כאשר יהודי משתמש בקליפת נוגה בלי לחשוב על מה שהוא עושה, סתם, אז סתם בפשטות זה נשאר קליפת נוגה. יש בזה חקירות ודיוקים, לא ניכנס אליהם כרגע. אם חלילה יהודי משתמש באותם עניינים של קליפת נוגה, כדי להסביע את אהבתו, זאת אומרת, כדי לעבור על מצוות עשה של התורה, שאומרת לנו ומצווה אותנו, קדש עצמך במותר לך, אז הוא עבר על דרכי התורה. ולכן הוא עשה מעשה אסור עם אותו מאכל כשר. ולכן אותו מאכל, למרות ששורשו היה מקבל את יניקתו וחיותו מקליפת נוגה עד היום, כתוצאה מהמעשה השלילי של האדם, הוא נפל לשלוש קליפות הטמאות, והוא נמצא שם לפי שעה. תכף נראה מה יקרה איתו בהמשך. הצד היותר מעניין של העניין, כאן הוא מדבר רק על חלק אחד של העניין, הוא מדבר מה קורה לקליפת נוגה עצמה, כאשר יהודי משתמש בלשם שמיים. יהודי אוכל, שותה, משתמש בכל מיני עניינים שיש בעולם הזה, עושה כל מיני מעשים ופעולות ששייכים לענייני העולם הזה, שלמדנו עליהם בפרק הקודם, שכל המעשים אשר נעשים תחת השמש, כל הבל ורעות רוח. נכון, אם הם נעשים בסתם, סיכמנו בשיעור שעבר, סתם שווה קליפה. אבל כאשר יהודי לוקח את אותו עניין גשמי, מותר, הוא משתמש בו לשם שמיים, הוא עשה פה דבר עצום. כי אותה קליפת נוגה שהייתה כאן, כבר לא נמצאת כאן. היא התבררה. הטוב שבה עולה למעלה, הרע שבה נדחה ומתבטל, וזה בעצם אחד העניינים החשובים ביותר שבשבילם אנחנו כאן, לקחת את קליפת נוגה, ולהתעסק איתה לשם שמיים באופן שהיא תעלה להשם, תעלה לקדושה. מאחורי הקלעים מתרחש עוד דבר חשוב מאוד. מכיוון שקליפת נוגה היא הממוצע בין הקדושה לבין שלוש קליפות הטמאות, הרי כאשר אני מברר את הממוצע הזה ולוקח אותו מכאן, והוא כבר לא כאן יותר, כל אותן שלוש קליפות הטמאות שינקו מאותה קליפת נוגה, גם הן מתבטלות ואינן. וכיוון שכך, יוצא שאנחנו נעשים שותפים פעילים של הקדוש ברוך הוא בקיום הייעוד המובטח ואת רוח הטומאה, האוויר מן הארץ. בגאולה העתידה לא יהיו יותר שלוש קליפות הטמאות, ולנו יש בזה חלק חשוב. טוב, אנחנו כבר... אנחנו בדף, כן, ראינו י' עמוד ב', ודיברנו על זה שקליפת נוגה היא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות, והפעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות, ופעמים שהיא נכללת ועולה כשהטוב המבורב בה. דיברנו על זה שאדם יכול, כגון דרך משל, האוכל בישרא שמינא דתורה ושותה יין מבוסם, עושה את זה מתוך כוונה לשם שמיים, ואנחנו עוד נדבר בעזרת השם בהמשך, שלשם שמיים זה רק השלב הראשון, כי מעל לשם שמיים ישנה דרגה עליונה עוד יותר בעבודת השם, שנקראת בכל דרכי חדאהו. שבכל דרכי חדאהו זה לא רק שעכשיו אני אמנם משתמש בחפץ גשמי, אבל הכוונה והמטרה שלי שמאותו עניין גשמי יהיה לי כוח אחר כך לעבוד את השם. יוצא שעכשיו אני רק מתכונן לעבודת השם, אני לא עוסק בעבודת השם בפועל, אני מכשיר את עצמי לעבוד את השם אחר כך. אחר כך אני אלך ללמוד, להתפלל, לעשות מצווה, אני אצטרך שיהיה לי כוח, אני צריך לחיות. עכשיו אני אוכל כדי שאחר כך אני אוכל לעבוד את השם. מה שכל אחד מאיתנו עושה, עכשיו אנחנו הולכים לישון, כדי שאחר כך יהיה לנו כוח לעבוד את השם. אבל כאשר אנחנו מדברים על אותה מדרגה בעבודת השם שנקראת בכל דרכי חדאהו, אנחנו מדברים על מישהו שהצליח להכניס את הגשמיות עצמה לתוך העניין של עבודת השם. שזה מדרגה עליונה הרבה יותר שבעצם, כמו באכילה של שבת, בעצם האכילה שלנו כל מיני מעדנים ומטעמים לכבוד שבת קודש, מקיימים בזה מצווה של לכבד את יום השבת במאכלים טובים, ובזה יוצא שאני מקיים מצווה בעצם האכילה, לא שהאכילה היא הכנה למצווה אחרת. ובאופן הזה הבירור של אותה קליפת נוגה, ההפיכה שלה לטוב, היא נעלית הרבה יותר. ולכן הוא אומר כאן, כאשר יהודי, והוא מדבר פה בעצם על שתי המדרגות, רק את העניין של בכל דרכי חדאהו הוא יסביר יותר בעריכות, מוסבר לו כאן, אבל כאן הוא רק מזכיר את העניין של כגון דרך משל האוכל ביסרא שמינא דתורה ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו להשם ותורתו. אז הוא לא מרחיב דעתו כדי לאכול ולשתות, הוא מרחיב דעתו להשם ולתורתו, דהיינו שזה דבר שיקרה אחר כך. זה המדרגה הראשונה של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, בשלב זה אלו אמנם מעשיך, אבל הם יהיו בעתיד לאחר מכן לשם שמיים. מה שאין כן המדרגה השנייה, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב, שבזה עצמו הוא עכשיו מקיים מצווה בחפץ הגשמי, בבשר הגשמי, ביין, בדגים, בבגדים היפים, בזה הוא מקיים מצווה. ולכן אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה, ועולה להשם כעולה או כקורבן. דיברנו על זה שבתחילת הדרך בעבודת השם, הקו צריך להיות קו של מה שנקרא בלשון הזוהר הקדוש התקפיה, שאדם מאלף את הבהמה שלו, הוא צריך להשתמש לפעמים קצת באמצעים, נקרא לזה נמרצים, ולהכניע את הבהמה וללמד אותה מי הבעלים, מי מחזיק את המפתחות של האבוס וכיוצא בזה. בשלב שלאחר מכן, כאשר הבהמה כבר השתנתה, עכשיו הוא יכול להתחיל לשתף את הבהמה ממש בעבודה שלו, עכשיו הוא צריך באמת לדאוג ולטפח אותה ולהאכיל אותה כמו שצריך. עד כדי כך שהוא אומר שעכשיו האכילה הזאת שהוא אוכל, זה לא רק שעכשיו הוא אוכל כדי שאחר כך יהיה לו כוח לעבוד, עכשיו כשהוא אוכל עולה הבשר והיין הזה, הם עולים להשם כעולה וכקורבן. ובשלב הזה זה כבר לא אי אפשר להסתפק, להשתמש בעבודת השם רק בלחם צר ומים לחץ. עכשיו צריך להשתמש לעבודת השם בכל מה שיש בעולם, ועל זה אומרים חז"ל, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה אינו ולא אכל. כן, ולכן כמו שבעולה ובקורבן יש דין של כל חלב להשם, אז כך כשאדם באמת מגיע לשלב שנקרא בלשון הזוהר התהפכה, שהוא הופך את העניין הזה עצמו, הופך אותו לעניין שבקדושה, באמת הוא צריך לעסוק בעניינים הטובים והמשובחים וכולו וכולו. ודאי, זה היה דרכיך ופתאום דאהו. בדרכיך עצמם אתה דאהו, אתה מחובר עם הקדוש ברוך הוא בתוך אותם העניינים של הנהג בהם מנהג דרך ארץ.
זה לכאורה סוף הדרך, כמעט. כי העבודה היא התקפיה רוב הזמן, לפחות אצל הבינוני.
אנחנו נראה בעזרת השם בפרק י' שגם אצל הבינוני העבודה של התקפיה היא בתחילת הדרך. או בוא נגדיר את זה אחרת. העבודה של התקפיה בענייני אכילה ושתייה היא בתחילת הדרך. אדם, לא יודע מתי נגמר תחילת הדרך, זה יכול להיות גם בגיל 50 או 60, שנגמר את תחילת הדרך אצל האדם. ואחר כך ההתקפיה שלא צריך להיות בעניינים אחרים. נכון, אתה צודק, צריך להיות התקפיה בעניינים, כל הזמן צריך להיות התקפיה. אבל זה לעולם לא יכול לסבול את הרעיון שההתקפיה תהיה באופן של במקום דרוך. זה צריך להיות תמיד בהתקדמות, צריך להיות תמיד בתנועה. אז אם בהתחלה ההתקפיה היה שהוא בכלל יקום בבוקר, עכשיו ההתקפיה הוא שהוא גם ילמד והתפלל. ואחרי שהוא כבר לומד ומתפלל, אז ההתקפיה שלו זה שהוא לא מספיק שהוא לומד תורה כל היום, כי הרי לפי מה שפוסק אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה, יש מושג שנקרא ביטול תורה באיכות. אדם שיכול ללמוד תורה בצורה מעמיקה ולומד תורה בצורה שטחית, אז אפילו שהוא ממש לא פסיק פומי מגירסה, הוא לא חדל מלימוד התורה לעולם, אבל הוא עובר על ביטול תורה באיכות, כי הוא לא מנצל כל הכוחות שלו לעבודת השם. אז ההתקפיה, תמיד יש התקפיה, כי תמיד אנחנו נראה את זה בפרק תתוו, אחרי שבסוף פרק י' אנחנו נראה שיש מציאות כזאת שגם הבינוני יכול בפרטים מסוימים, במצוות מסוימות, להפוך להיות מעין צדיק, כי ההרגל נעשה טבע. והרי אנחנו יודעים שכך היא אומנותו של יצר הרע, שהוא אומר לו עשה כך, או מחר אומר לו עשה כך, וכשאני לומד מאויבי תחכמני מצוותיך, אני לומד לנצל כנגד האויב את הטקטיקה שלו בעצמו, אז גם אני מתחיל להציב גבולות ולהזיז אותם ולגנוב את הגבול כל פעם, ושהקווים האדומים שלי תמיד יהיו בהתקדמות בתוך השטח של האויב, ושטח משוחרר לא יוחזר. אז באמת במצב כזה אני תמיד בהתקפיה, אבל ההתקפיה שלי הם על דברים שלפני 10 שנים לא חלמתי שהם בכלל שייכים לבינוני, והייתי חשבתי שהם שייכים לצדיקים. ולכן אחרי פרק י' ד' מגיע פרק ת' ו' שמדבר על זה שבינוני צריך להיות עובד השם. והוא מחדש שיש גם בינוני שאינו עובד. אז אנחנו לא מדברים על בינוני שאינו עובד, אנחנו מדברים על בינוני שעובד, אבל ודאי שהעבודה שלו היא לא באופן שהוא דורך במקום. הוא הולך, זה המעלה של האדם, שהוא מהלך, של היהודי. היהודי הוא מהלך בעבודת השם שלו, הוא לא עומד במקום. וראינו שזה בהמשך ממשיך לא רק לעניינים של אכילה ושתייה, אלא גם לעניינים של עניינים גשמיים אחרים, כמו למשל מילתא דבדיחותא, שיש מציאות כזאת, יש אופן כזה שאפשר להגיד מילתא דבדיחותא, ויש לה מילתא דבדיחותא הזאת תועלת לעבודת השם. הסברנו קצת על ההבדל בין המילתא דבדיחותא שיש כאן למה שהוא מדבר על ליצנות בפרק ח', סליחה, ששם אצלנו בפרק מילתא דבדיחותא הזה מקליפת נוגה, רק שאפשר להשתמש בה לעבודת השם. בפרק ח' הוא מדבר על מיתא דבדיחותא והליצנות שהיא משלוש קליפות הטמאות, אז דיברנו בשיעור שעבר על ההבדל שביניהם. ועכשיו הוא מדבר על הצד השלילי, אחרי שהוא דיבר על הצד החיובי, איך אפשר להעלות את קליפת נוגה בדרגות שונות, אנחנו ממשיכים מה קורה כאשר לא עושים את זה.
אבל לפני שלא, אני חושב את זה, אני חושב את זה, בכל זאת חפת, מתי, באיזה שלב אדם יכול, מתי אדם מגיע לשלב הזה שלא יכול לדחף את זה?
למשל, כשהוא באמת, ואנחנו נראה בפרק י"ג שאמת זה מושג יחסי, כל אחד והאמת שלו, מול האמת המוחלטת של הצדיקים, אז במדרגות של הבינונים, כל אחד והאמת שלו, אבל עדיין אנחנו מכירים את המושג הזה אמת, עם כל זה שיש גם אמת יחסית, לפי האמת היחסית של הבינוני, בשעה שהוא מקיים סעודת מצווה, אז זה בכל דרכי חדאיו. וכשהוא אוכל ארוחת בוקר, וארוחת בוקר הזאת הוא לא אוכל רק מה שמתחשק לו ומה שהגישו לו, אלא ארוחת בוקר שלו, למשל, הוא אוכל אותה א' קצת אחרי הזמן. אז זה שלב של התקפיה, נכון? קצת אחרי הזמן, נלמד את זה בהמשך. אבל מעבר לזה, הוא אוכל רק מה שבריא לגוף שלו. הוא לא אוכל משהו רגיל ומה שבישלו לו כשהוא היה ילד קטן, ומה שהרגילו אותו ומה שמתחשק לו. אולי הוא אוכל דברים שבכלל הוא לא רוצה לאכול. הוא אוכל לפי הכמות, לא את הכמות שהוא רוצה לאכול. אז הוא אוכל את מה שהוא לא רוצה לאכול, ואוכל כמות לא כמו שהוא רוצה לאכול. למה? כי היות הגוף בריא ושלם, את דרכי עבודת השם. אז הוא עכשיו עובד את השם בזה שהוא דואג שהגוף שלו יהיה בריא. אז זה מצווה עכשיו, קיימת. ויש עוד. כי כשהוא עוסק, מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שיהודי יעסוק בעבודת הבירורים, ולא יהיה באופן של כלות הנפש, כשעצם זה שיהודי חי חיים גשמיים בעולם הזה, זה רצון השם. והשלמות של זה כמובן, כשיהודי מודע לזה, ועושה את זה מתוך מודעות. אז אם באמת יהודי מודע ליהדות שלו, ומודע לזה שכשהוא אוכל מאכלים גשמיים, אז בזה עצמו הוא עושה דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, כי בזה הוא בונה את הגוף הגשמי שלו, שיהיה משכן לשכינה, שהוא משכן לשכינה בכוח, ומשכן לשכינה בפועל, כשהוא מקיים מצוות, לומד תורה ומתפלל. אבל עכשיו הוא בונה את המקדש. זה לא שעכשיו הוא גורם שיהיה מקדש, אבל עכשיו הוא בונה את המקדש, זה גם מצווה.
אני עשיתי מקדש ושכנתי בתוכה, ושכנתי אחרי שעשו.
נכון, אבל המצווה היא ועשו. המצווה היא בשעת העשייה. המצווה היא ועשו. ושכנתי זה עבודה של הקדוש ברוך הוא. אני מצווה על ועשו לי מקדש. אז הבית מקדש מעט שכל אחד מאיתנו מצווה לבנות, זה הגוף שלו שיש בו השראת השכינה. רק שאני דואג לגוף הזה ובונה אותו ומבריא אותו ומחזק אותו ושומר עליו ומטפח אותו במסגרת המגבלות שלו להיות שקוע כל כולי בענייני הגוף כמובן. אבל כן, זה חלק מהעניין. טוב. עכשיו אנחנו מדברים על הצד ההפוך. אך מי שהוא בזוללי בשר וסובעי יין, למלות אהבת גופו ונפשו הבאמית, חשוב בחינת יסוד המים, ארבע יסודות הרעים שבה, שממנו מידת התאווה. הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלה לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות, וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כיוון שהוא נקט כאן שני מצבים קיצוניים לחלוטין, הוא נקט את המצב של אכילה לשם שמיים, ועוד יותר מזה בכל דרכי חדיו, מצד אחד. והוא נקט את המצב של מישהו בזוללי בשר וסובעי יין, יוצא שמי שבאמת לא מונח בתאוות אכילה ושתייה. והוא אוכל בצורה רגועה לגמרי, בצורה תזונה מאוזנת ורגילה ושגרתית. והוא אוכל, והוא לא ממש אוכל שלוש מנות דווקא מהמנה שהוא הכי אוהב או משהו בדומה לזה, אלא הוא אוכל בצורה נורמלית, בריאה. והוא לא חושב שום דבר. על המצב הזה הוא לא דיבר. המצב הזה נשאר קליפת נוגה במצב סטטי. זה לא כל כך פשוט לעשות את זה ככה, כי מי לא מרגיש טעם באוכל? ברגע שהאדם מרגיש תענוג מהאכילה שלו, אז בעצם התענוג הזה, כאן הבחינה של העבודה שלו, האם העבודה שלו אלה שם שמיים או לא. אז אם הוא אוכל כי הוא רעב, או שהוא אוכל כי הגיע זמן האכילה, והוא קיבל חינוך כזה שיש זמנים קבועים לכל סעודה, והוא באמת לא מונח בתאווה, והוא לא אוכל כדי להסביע את אהבתו, אלא הוא אוכל בלי להיות יותר מדי שקוע באכילה שלו, אז בפשטות קליפת נוגה נשארת קליפת נוגה. וכיוון שהיא קליפת נוגה ולא משהו אחר חלילה, אז כשהוא מסיים את הסעודה שלו, הוא יכול בנחת ללכת לעבוד את השם, ובדיעבד הוא יעלה את אותם מאכלים שהוא אכל, הוא יעלה אותם לקדושה. כי ממה נפשך, אם הם יכולים לעלות אחרי שהם נפלו לפי שעה בשלוש קליפות הטמאות, כל שכן וקל וחומר שהם יכולים לעלות אחרי שהם היו קליפת נוגה כמו שהשם ברא אותם. לפחות הוא לא מזיק. מה קורה כשהאדם אוכל מאכלים כשרים מתוך כוונה בלתי רצויה, כוונה בהמית כזו או אחרת, תאווה כזו או אחרת, והוא אוכל את זה מצד התאווה. זה אוכל כשר, הוא לא חושב על מאכלות אסורות, אבל הוא חושב לאורך ולרוחב ולעומק על המאכלים האלה המענגים שמונחים אצלו בצלחת, ואולי גם מתאמץ לקחת עוד מנה. מה דינם? אומר אדמור הזקן, הם החיות של הבשר והיין שבקרבו, עכשיו זה מעניין, מה זאת אומרת הבשר והיין? כמה זמן נשאר בשר ויין בקרבו? ברגע שהוא אכל את זה, וכל שכן כשהוא ייקל את זה, אז זה כבר לא שיש בשר ויין בקרבו. אז כבר אנחנו לא מדברים על הבשר והיין. אנחנו מדברים על החיות של הבשר והיין, שהיא התלבשה באדם, להחיות אותו, לחזק אותו, להבריא את גופו ואיבריו. והמזון שהאדם אוכל בונה ומתחזק את הגוף שלו. עכשיו זה כמובן מה שמחיה אותנו זה לא המזון, כמו שאומר הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אנחנו בעצם חיים מהדבר השם שנמצא בתוך המאכל, שהדבר השם הזה, כפי שאדמור הזקן מעריך כמה וכמה פעמים בספר ליקוטי תורה, ובעוד מקומות כמובן, להסביר את השאלה הגדולה, איך יכול להיות שהאדם שהוא נזר הבריאה, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל שנקראים ראשית, בראשית, בית ראשית, בשביל שני דברים שנקראים ראשית ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, איך ייתכן שאותם הישראל האלה שהם במדרגה כל כך עליונה יצטרכו להשפיל את עצמם ולהיות נזקקים לקבל את חיותם מהצומח והחי? איך זה יכול להיות? הוא מסביר שבאמת אנחנו לא חיים מהצומח והחי חלילה, אלא מהניצוץ האלוקי שבתוכם. מה, אם ככה? אז יש שאלה חדשה. וכי מה עדיף הניצוץ האלוקי שיש באוכל הגשמי שאני אוכל, מה זה עדיף על הניצוץ הגשמי שיש בי בעצמי? הרי כל דבר בעולם יש בו ניצוץ של אלוקות, יש בו כוח אלוקי שמחיה אותו ומקיים אותו וכולו וכולו. אז למה אני על הניצוץ האלוקי שבתוכי, שמקיים אותי כיהודי, שבו נשלמת בעזרת השם, הכוונה האלוקית בבריאת העולם, למה אני זקוק להשפיל את עצמי ולהיזקק, טוב, לא ללחם הגשמי, אבל הניצוץ האלוקי שבתוכו, שירד כל כך למטה כדי להחיות את הצומח והחי? והתשובה היא, וזה יש משל ארוך שכבר אין לנו זמן אליו היום, נדבר עליו בהזדמנות, המשל שנקרא בלשון החסידות, משל נפילת החומה. למשל, נפילת החומה מתאר חומה שבנויה מאבנים, וכאשר החומה הזו קורסת, מתמוטטת, אז האבן שנמצא במקום הרחוק ביותר מהמקום שבו הייתה החומה בתחילה, האבן הזו מסתבר הייתה במקום הכי גבוה בחומה עצמה. ועל דרך המשל הזה אנחנו נבין שהרי כל הניצוצות כולם, אם נדבר על ניצוצות כמושג, ככוח רוחני אלוקי שנמצא בבריאה, כל הניצוצות שישנם בכל הבריאה כולה, כולם באים מהקדוש ברוך הוא. כאשר אנחנו רואים ניצוץ אלוקי שמחיה נבראים שנמצאים במקום מאוד מאוד נמוך, אני צריך להבין שהניצוצות האלה בשורשם באו ממקום מאוד מאוד נעלה. אז יש עוד הרבה מה לדבר בזה, זה משל ארוך ומפורט, אבל הנקודה של העניין אומרת שאם יש אלוקות במאכלים הגשמיים, אז האלוקות הזאת ירדה למדרגה מאוד נמוכה, הרבה יותר נמוכה מהמדרגה של האדם, וזה סימן שיש בה כוח אלוקי נעלה ביותר, אפילו יותר נעלה מזה שבאדם, ולכן האדם נזקק כדי להתקיים ולחיות ולשרוד, הוא צריך לאכול מאכלים גשמיים. בזה אנחנו מבינים למה ברא הקדוש ברוך הוא כזאת מין מציאות, כתוב בפסוק בתהילים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. למה הקדוש ברוך הוא ברא מציאות כזאת שאנחנו נהיה רעבים וצמאים? וכי לא היה יכול הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול לברוא אותנו באופן כזה שלא נזדקק לאכילה ושתייה? והתירוץ הוא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שנהיה רעבים גם צמאים כדי שנפשם בהם תתעטף, כדי שהנפש שלנו תוכל לקחת את אותם ניצוצות ששורשם מאוד נעלה, אותם ניצוצות של קדושה שנמצאים במאכלים הגשמיים, בעניינים הגשמיים, תוכל להשתמש באותם הניצוצות ולהעלות אותם לקדושה, ויחד איתם להתעלות גם היא. אז זה הפירוש נפשם בהם תתעטף, שהנפש שלנו עולה לקדושה על ידי העבודה הזאת, על ידי ההתעסקות הזאת שאנחנו מתעסקים עם אותם עניינים גשמיים, על ידי זה הנפש שלנו מתעלה גם כן, לכן ברא אותנו הקדוש ברוך הוא באופן שנזדקק לעניינים הגשמיים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד.